מה שבעצם דיברנו פעם שעברה, דיברנו, שוב, אני רק אסרטט פה את המתווה. יש מושג שנקרא צניעות, הוא קשור להמון גורמים, ממש לא קשור רק לבינו לבינה, קשור לאיש, קשור לאישה, קשור להבנה שאני עומד, אני נמצא בתוך מקום שהקדוש ברוך הוא נמצא בו גם כן. הצניע הלכת קשור לדיבור, קשור להליכה, קשור להוויית החיים שלי. זה בעצם צניעות באופן רחב, וראינו כאן שבחזר כתוב איזה הוא צנוע, זה אחד שהולך להתפנות בלילה בחושך, כשאף אחד לא רואה, באותו אופן שבו הולך, הוא נמצא ביום כאשר רואים. זאת אומרת, העובדה שרואים היא לא מעלה ולא מורידה. זה בעצם ההגדרה הצניעות באופן רחב יותר. מתוך זה יש איסור, איסור גילוי עריות. גילוי עריות זה סניף קטן בתוך הלכות צניעות. בגלל הרעות זה איסור תורה, יארק ואל יעבור, ויש בו, כן ראינו גם שיש חיוב מדאורייתא, לא תקרב לגלות ערווה. זאת אומרת, לא תקרב זה אומר שלא רק הדבר עצמו אסור, אלא יש מעטפת של קרבה, שהיא אסורה. אז אמרנו שגילו הרעות זה לב העניין, זה לב הסיפור. ויש לא תקרב, שזה קשור בראש ובראשונה לנגיעה, שזה הכי קרוב לגילוי הרעות. וגם שם אומרים שיש מחלוקת ראשונים, האם זה איסור תורה ממש, או איסור דרבנן. והדבר הבא, זה קרבה בשאר החושים, שהם לא מישוש. כמו ראייה לדוגמה. אז זה מה שראינו בפעם שעברה, וגם ראינו שככל שהחוש יותר עדין, אין חוויה של חטא. אין הרגשה לאדם שהוא נמצא בתודעה של חטא. ולכן אין הרבה סיכוי שחזור בתשובה, כי הוא לא מרגיש שהוא חטא, שהוא עשה פה משהו. לדוגמה ראינו אדם שעושה נניח שימוש באבות, אבות הכוונה זה משכון, עושה בו שימוש, או אדם שחושד בקשרים, אף אחד לא יודע מזה, אף אחד לא שמע מזה, לא עשיתי לו שום דבר רע, אני כשלעצמי חשדתי, או אדם שנניח מתכבד בקלון חברו, החבר לא יודע מזה בכלל, אבל אני מתכבד בזה, אני מרגיש בנוח עם זה, זה האיסור, אבל מה? אין חוויה של חטא, לכן קשה מאוד לחזור בזה בתשובה. דבר נוסף שם שראינו ברמב״ם, זה איסור שמירת העיניים, שכאשר האדם עובר על זה, אין לו חוויה של חטא. הוא לא מרגיש שדם נשפך פה. אין פה איזה משהו פיזי שהוא יכול להחזיק אותו ולהגיד, כן, זה החטא. יש פה אובייקט של חטא. מכיוון שהחוש הזה הוא חוש רוחני יותר, הוא חוש מופשט יותר, לכן קשה מאוד להרגיש את החוויה של החיסרון והחטא. זה מה שאנחנו רואים פעם שעברה. בדיוק זה הבעיה, זה כאילו כפל מבצעים. גם ההרגשה היא שאין איסורי מצפון, וגם הרושם שזה בנפש הרבה יותר כאילו גדול, עמוק יותר. כי זה כאילו רוחני יותר, אז זה הרבה יותר עם חיי מדף. אנחנו רוצים בבקשה לראות רגע את יש את עצמו למעלה, מתוך הרמב״ם במורה נבוכים חלק ג', אתם רואות שם? שם עוסקים, הרמב״ם שם הוא מביא פירוש נפלא על למה באמת הרהורי עבירה קשים מהעבירה, מה העניין של הרהורי עבירה שהוא יותר חמור מאשר העבירה עצמה במובן מסוים. הכוונה היא כמובן לא שזה יותר איסור מאשר העבירה, אלא זה קשה יותר. אז תכף נראה שיש צד מסוים שלהרהר בעבירה זה אפילו יותר קשה מאשר העבירה עצמה. זה אחד הדברים, והרמב״ם כאן מסביר את הדבר הזה, זה דבר חשוב. אז בואו נראה בצד שמאל למעלה בעמוד הראשון שלכם. כן, חבוד, מי רוצה לקרוא?
יש לי בביאור זה פירוש נפלא מאוד, ברור שהאדם אם עשה עבירה הרי עשה את העבירה מחמת המקרים הנספחים, לא כמו שבאמר שהוא עבר בבעניותו.
מובן? אדם שעושה עבירה, הוא עושה אותה בחומר, עושה אותה בגוף שלו, אז הגוף הוא חווה את העבירה, ותכף נראה מה זה אומר. אבל הרמב״ם בספר מורה נבוכים בחלק ג' בפרק ח', סליחה על הראשי תיבות. כן.
כלומר
מה הוא אומר באמת? למה המחשבה יותר חמורה, יותר קשה מאשר העבירה בעצמה? העירו יותר קשה מאשר העבירה.
לא מרגישים את זה.
בדיוק. זאת אומרת, איפה אתה עובד? אם אתה עובר את העבירה בגוף, אז הגוף הוא גם, אתה מרגיש תחושה של חטא, זה אחד, ואתה גם, זה חולף, כאילו, כי חומר הוא דבר שבא והולך. אבל המחשבה היא מסגולות האדם, היא יותר רוחנית, היא יותר גבוהה, היא יותר אצילית, ואין מה להשוות בין כשאדם פוגע בדבר שהוא חומרי לאדם שפוגע בדבר שהוא רוחני שהוא מופשט יותר. אז ככל שאתה עוסק, או ככל שאתה יותר, נקרא לזה, מתנף, יותר מלכלך את החלק העליון שבך, זה יותר גרוע, זה יותר חמור, יותר קשה. גם יותר קשה, שוב, קשה מאוד להיגמל מזה, כי אתה לא, אין הרגשת חטא, אבל גם, כאילו עומק הרושם, הוא הרבה יותר עמוק, הרבה יותר משמעותי, שכשאדם חווה חוויה רעה, כן, זאת אומרת, שלילית, במשהו שהוא טכני, זה פחות חמור מאשר אדם שחווה חוויה שלילית באיבר שהוא יותר רוחני. לדוגמה, אני חושב שבאמת כל אחד יודעת שהרבה יותר קשה לספוג העלבה מאשר לספוג איזה מכה אפילו, פיזית. העלבה זה הרבה יותר, נניח, אני חושב ש... לא יודע אם זה נכון, אבל תקנו אותי אם אני טועה. יש הבדל בין נניח לחטוף, לא יודע, הלכת באיזה מקום, לא יודע מה, נקלט למריבה של עבריינים. ואז נניח מישהי דחפה אותך או מישהי נתן לך סתירה. מה כאילו יותר, הפוגע יותר? למה סתירה? כי זה אישי? מה זאת אומרת? הדחיפה זה לא אישי? זה ציבורי?
לא, כמו נגיד,
אבל הנה, אדם נתן, זאת אומרת, שפחה דווקא בכתף, לעומת סתירה בלחי. למה סתירה זה כל כך מעליב?
כי זה בפנים.
נכון? כי זה בפנים של האדם. זה הרבה יותר, נכון? זה ממש מבייש. לעומת דחיפה, שזה גם כן אותו כאילו כאב אולי. אבל זה אחרת. משהו שונה. יש משהו, כאילו כשעוסקים בדבר שהוא יותר עדין, אז זה ממש פוגע. הכי פוגע שיכול להיות. אז הרמב"ם אומר שערעור עבירה זה כאילו סתירה בפרצוף. עבירה זה בעיטה ברגל, בעטו לי ברגל. אני מבין שזה קשה, זה כואב. אבל אין את הקושי הזה של סתירה בפרצוף. כן. אני חושב שנניח בדיני בושת, ברור לי שנניח סתירה זה יותר מאשר דחיפה. פשוט. כן, כי זה הרבה יותר מבייש. כי זה במקום העליון שבי. אוקיי, וברור גם שנניח העלבה, כאילו במילולית, היא הרבה יותר פוגעת בהרבה מקרים מאשר סתירה פיזית. הרבה יותר פוגע. אוקיי, אז זה רק לסגור את הפינה של תיאורי העבירה. גם בספר שערי תשובה, אז הוא מביא את הדבר הזה, שזה דבר שהוא נפוץ מאוד לצערנו הרב, שאנשים נלכדים בחוש הראייה וחוש השמיעה, בגלל הדבר הזה, בגלל שבאמת יש פחות חוויה של חטא, ואנחנו נעסוק יותר במקום מספר 5. זה היה מאוד מאוד חשוב. כן. על קיו, נכון, נכון.
אז אם דווקא אתה פתח את הכוחות שלך, נגיד אומרים לעשות ספורט או...
כן. נכון. נגיע לזה עוד עכשיו, ממש תכף. אז הגמרא בעצם דנה בדורו של בלעם, כאשר אנחנו יודעים שהעצה של בלעם הייתה בסוף הייתה יצאה מאוד מאוד אכזרית. הוא הציע להפיל את עם ישראל עם בנות מואב בענייני צניעות. היה שם תרגיל מאוד מורכב, מאוד מדויק, של איך להפיל את עם ישראל בגילוי עריות. ואז כתוב בסוף, כמובן היה את פנחס עם זמרי וכו', ועם ישראל מתו משם. זוכרות כמה מתו? היינו שם אחר כך בסוף פרשת בלק, סליחה, תחילת פנחס. בכל אופן, אבל היה שם ממש מגפה, מגפה קשה. יש זה 24 אלף, נכון? ספרו בתנך. 24 אלף. בסוף בלק. כן. יש בחז"ל שיש לו קשר בין הדברים. בכל אופן, זה היה 24 אלף שנהרגו. השאלה זה מה, מה הם עשו? מה באמת היה העניין שהם היו צריך שפנחס יכפר עליהם? אז הגמרא אומרת, מפני שזנו עיניהם מן הערבה. השאלה זה מה זה אומר? מה זה אומר שהם זנו עיניהם? אז בואו נראה ביחד, זה גם דבר עמוק וגם עצה מאוד מאוד יעילה באופן מעשי, איך להתנהל בתרבות שהיא באמת מופקרת בהקשר הזה, צרינו הרב. כן, השאלה, אבל האם הם עברו גילוי עריות? התשובה היא כנראה שלא. לא עברו גילוי עריות, אלא זנו עיניהם, הזינו את עיניהם מן הערבה. אז אנחנו נראה ביחד מה זה אומר. כן, אנחנו במקור 5. לכבוד.
כשהרגשת הקדושה של חיי התואר היא מתגברת בעלתו, אז כל מחזה של קיום, שיסודו הוא ערס מוסר תאו וקודש,
תום וקודש,
אינו מתאים לכל התוכנית הכללית של הנפש. ועל כן, התקשרו חזיונות כאלה, מטר רגיוני הנפש ויהיו נפרטים.
מה הכוונה? כשאדם נמצא במקום בריא, במקום טהור וקדוש, אז כל מחזה של כיעור, כל מחזה שהוא הפוך מזה, שהיסוד שלו זה הרס מוסר תום וקודש, הוא לא מתאים לתוכנית הכללית בנפש, ולכן זה נפלט ממנה. זאת אומרת, יש משהו בנפש שהיא נקשרת למשהו דומה לה. ככל שאדם פחות מתאים למה שהוא רואה, אז מה שהוא רואה נפלט מהנפש. יש איזה מין תהליך כזה של דחייה. אתם יודעות שלא עלינו, כשאדם נדרש לעבור איזושהי השתלה, חלילה משהו כזה, אז הוא צריך לקבל אחרי זה כל החיים, או שנים לפחות, צריך לקבל איזושהי תרופה שהיא נגד דחייה. למה? כי הגוף דוחה גוף זר. יש איזה מין מנגנון כזה שהגוף מזהה איזשהו משהו זר, אז הוא דוחה אותו. זה כמו דלקת עבורו. אז זה שיש איבר חדש, זה כפחת הגוף, זה יוצר איזשהו כאילו מלחמה. הוא דוחה, הוא דוחה את ההשתלה. אז כדי שהוא לא ידחה, צריכים משהו, איזה מין כמסך עשן קבוע כזה, שהגוף לא ישים לב שיש פה גוף, יש פה משהו חדש. אז בקיצור, כאשר האדם הוא כן טהור, כאשר האדם חי חיי קדושה, אז מחזה של כיעור, הוא לא יכול להגיע לנפש, הוא לא קולט את זה. קשור קצת מה שאנחנו אומרים, שכל הפוסל במומו פוסל. הכוונה היא שכשמישהו רואה משהו במישהו אחר, או משהו אחר, ואיזשהו עניין, כנראה שיש לו איזה היכרות קודמת עם התחום, אחרת אולי מזהה בכלל דבר כזה. זאת אומרת, אם הוא לא היה מכיר את זה איכשהו, הוא לא חייב להיות לגמרי כזה. אבל אם הוא לא היה מכיר את הנושא, אז הוא לא היה שם לב לזה. והפוך, אדם שבאמת מכיר איזשהו נושא, אז הוא רגיש עליו הרבה יותר, הוא מיד שם לב. אני חושב שנדמה לי שכאילו שכשאדם חווה איזושהי חוויה והוא מבין בזה, אז ברחוב הוא ישר מזהה, כאילו ברמזים דקים, הוא ישר עולה על זה, כאילו ש... כן, גם היא ככה, אני מזהה גם אצלה, משהו כזה. אז כאשר האדם יושב אצלו חזק, התחום של התארה, והוא רואה מה, כאיזשהו כמחזה שהוא מכוער, אז זה לא מתאים לנפש, ואז זה פשוט נפלט ממנה. יש דחייה לזה. זאת אומרת, אין אין איסור או אין עוולה, אין אשמה שאדם נתקל במשהו בלי כוונה. קורה, אנחנו עוברים ברחוב, פתאום נתקלתי במשהו. יש כן, כאילו מבחן, האם הנפש תדחה את זה או לא. איך אני עושה את זה? זה רק רפואה מונעת מראש. זאת אומרת, רק אם אני באמת מראש חי בחיים שהם יותר נקיים, שהם יותר אציליים, שהם יותר טהורים, אז אני אתקל בדבר כזה ואני אפלוט את זה ממתוכי. אני אסיר את זה ממני. אוקיי, אנחנו ממשיכים טיפה. חבוד.
לא כן. אז זאת תפגוש בקרבה פנימה, ובהגדות מסודרת נגד תמצית החיזיון המיוסד על הקיום בקרבה. ואז, כשיזמן לפני המחזה של קרבה פנימה, תתלכד עם יתר רגשותיה ויהפוך בקרבה. בקרבה, לפי אותו הכוח של שליטה מאיזה כסף חיצוני, שימצא במחזה, שתוכר ותולה לקיור,
מובן לדבר הזה? מתי כן יהיה כזה מפגש? מתי כאשר אדם פוגש משהו הזה כן יחלחל בו, אליו, בתוכו?
כשהנפש לא מספיק
נקייה, בדיוק, כאשר הנפש כבר לא תאורה, וזוהר מוסרה, וזוהר מוסרה הוא עם, אז כשיבוא משהו כזה, הוא לא יבוא שהתנגדות, הוא לא, זאת אומרת, לא יהיה משהו שכאילו מונע אותו. דוגמה. אנחנו יודעים, כתוב שדוד המלך אומר, גם עבדך נזהר בהם, ושומרם עקב רב, נכון? מה הכוונה נזהר בהם? אז באופן פשוט נזהר בהם הכוונה זהירות, נכון? נשמר מהם. דוד אומר, אני נשמרתי מזה, אבל תעזור לי הקדוש ברוך הוא. אומר רב חיים וולוז'ין לנפש החיים, אומר, לא, נזהר זה משורש זוהר. דוד אומר, אני יודע ששמת לי חיישן, שכשאדם באמת שומר תורה מצוות, אז יש לו איזה חיישן שמזהיר אותו מנפילה. והנקודה שהוא ככה מרחיב שם, הוא בעצם שואל שאלה. הוא אומר, איך זה יכול להיות שאדם שעשה עבירה בשוגג, למה צריכים קורבן בשביל זה? אני לא מבין, אדם עשה משהו בלי כוונה, אם זה בא כמרידה בקדוש ברוך הוא, אז צריכים קורבן שיקרב מחדש. אבל אם לא נעשה בשוגג, הוא לא זכה שזה שבת היום בכלל. על מה כפרה בדיוק? כן, אבל איך זה יכול? אבל זה אני מבין, אבל למה כפרה? או קורבן, למה עושים קורבן בכלל? אז הוא אומר, נפש החיים, שאדם שחטא בשוגג, סימן שמשהו בזוהר שלו התעמם. כוונה, אדם אמור להאיר עם פנס ראש כזה ולראות, עצור חטא לפניך. אם זה לא קרה, סימן שלפני כן חטאת בעוד חטא אחר, שהוא תשתש, הוא כאילו חסם לך את, את האור הזה, ולכן נפלת בשוגג. אז התיקון זה לא על החטא בעצמו, כי זה, לא היה, זה היה באמת, באמת בלי כוונה. התיקון זה על זה שאני, אין לי חיישנים. אז הקורבן הוא מחדש חיישנים. עוד דוגמה אחרת, אדם אוכל משהו. אז באופן פשוט, הקיבה של האדם, יש לאדם חיישנים במעיים, שכשיש אוכל מקולקל, אז יש תגובה לבטן, נכון? של פליטה, או דרך, קיצור, דרך, לא דרך אחרת, אבל יש איזשהו תהליך של ניקוי, שכאשר המעיים מקבלים זיהום, אז הם מנקים את עצמם. יש אנשים שהוא יאכל אוכל מקולקל, הוא לא יכול מזה. זה עובר לו בגרון, או בבטן. זה טוב או רע לדעתכם? זה גרוע מאוד. אדם שהבטן לא מצליחה לדחות את הפסולת שבה, זה דבר חמור ביותר. אז באופן טכני זה מצוין, אין שום בעיה, הוא לא מקיא אף פעם, אבל זה לא עוזר לו בחיים, כי הרעל נשאר בפנים. אז זה שיש לאדם איזשהו קהות חושים, זה בדיוק הנקודה. אז כאשר הנפש יורדת מתארתה וזוהר מוסרה הוא עם, אז אין איזה התנגדות או איזה מאבק מול דברים רעים, ולהפך, וכשיש מחזה של כיעור וטומאה, הוא מתלכד עם ההגשות שלה. כן. לאט לאט. בכל אופן, אז כשהאדם מגיע למצב כזה, אז הוא חשוף לכל איום, זאת אומרת, כל מה שיהיה, הוא לא מרגיש התנגדות, הוא לא מרגיש איזושהי בעיה עם זה. הפוך, הוא זורם עם זה. איך זה קורה? פשוט, כי בכל חטא יש קסם חיצוני, בחוץ, כן, בר זה חוץ, בר מינה נניח, אז בחוץ זה מבריק נוצץ, בפנים זה גרוע, אבל הקסם החיצוני שובע אותו, והוא לא מרגיש, אין לו איזה בעיה, אין לו איזה עזרה, שאומרת, עצור, יש פה תומה לפניך. למה אין לו את העזרה הזאת? כי הוא בעצמו, הוא לא מספיק נקי. אז הוא לא מרגיש את הבעיה בזה. לדוגמה, כתוב שכיוון שאדם עבר עבירה ושנה בה, נעשית לו כיתר. מה, איך זה בדיוק עובד הדבר הזה? פשוט, לאט לאט, זה כאילו מתשתש אצלי. כן, ההתחלה הייתה של נקיות, ואז דבר כזה זעזע אותי. לאט לאט הנפש פחות ופחות ופחות תאורה, ואז זה פחות מזעזע, כי זה די, די, זה כאילו מוכר לי. זה די הרמוני איתי. ועוד דקה, לכן חטא בעצם פועל פעמיים. יש פעולה אחת בחטא, זה קצר טווח. החטא בעצמו. יש יצרה שאומר לך, תשמע, כדאי לך לחטוא. משתלם לך, זה חוויה, זה שווה את המחיר, תנסה פעם אחת, כל מיני דברים כאלה, איך תעבור שוב, כל מיני טענות. זה ברמה כאילו הנקודתית. אבל יש גם בעיה מצטברת, שהחטא הוא פועל פעמיים, הוא פועל גם על התשתיות. שהפעם הבאה לחטוא חטא כזה, היא הרבה יותר קלה. לכן צריך מאוד 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 להיזהר, לא להגיע לפעם הבאה. איך עושים את זה? נכון, חוזרים בתשובה כל לילה. בקריאת שמע למיטה, חוזרים בתשובה, וזה נקרא מעביר ראשון ראשון. שכשחטא הוא ראשון, עליו עוד אין עונש. למה? כי זה קשר נקודתי. מתי הקדוש ברוך הוא מעניש? בחטא שני. כבר יוצר גרף. איך אני פותר את הבעיה באלגנטיות? חוזר בתשובה אחרי חטא ראשון. זה נקרא מעביר ראשון ראשון. זה שוב ראשון ושוב ראשון ושוב ראשון ושוב ראשון. כל פעם זה... כי חזרתי בתשובה בינתיים. אז זה נקרא מעביר ראשון ראשון. דקה, דקה, דקה. כן, חבוד. אביה. כן.
על אדם שחוזר בתשובה אחרי שהוא חי חיים שהיו בהם הרבה חטאים, אז כאילו יש לזה תיקון?
ברור. מה חשבת?
לא, אבל לתקן במצב שיש לך חיישנים למשהו
ש... ברור שכן, ועוד הרבה מעבר לזה. זה נקרא, זה פלא התשובה. התשובה זה פלא עצום, נגד הטבע. הקדוש ברוך הוא אומר, אתה עושה את שלך, אני מנקה לך. אני מנקה אחריך. ויותר מזה, תראי, זה אולי קצת באמת כי נשמע מבאס בהתחלה. אבל אין מצב לבן אדם לאפס זיכרון. מה שהוא חווה הוא זוכר, בדרך כלל הוא זוכר. מה אפשר כן לאפס? את הרגישות. זאת אומרת, זה שהאדם חווה את החוויות האלה, הסוימות האלה, זה עובדה. השאלה אם הוא יהיה, ימשיך את זה, הוא יהיה חקיין של זה, או שהוא יהיה הפוך רגיש מאוד לזה. זה החלטה שלך. וככל שאדם יותר עושה תשובה שלמה, אז הקדוש ברוך הוא, הפוך, עוזר לו שהחוויה תהיה רגישות. לכן לדוגמה, אני אדם חלילה, חווה, לא יודע, חיים קשים, ראש לרביצו לו. הוא יכול, עלול להגיע למקום שבו הוא גם אבא מכה בעצמו. או שהוא יהיה מאוד רגיש לזה, יותר משהו כל אחד אחר. זאת אומרת, או שהוא יהיה ממש מכה כמו אבא שלו, או שהוא יהיה ממש לא מכה, ממש הפוך ממכה, אלרגי למכות. הכל תלוי בך. וכשאדם עושה את, כן, את, את, את הצעד באומץ בהקשר שלו, חש ברוך הוא מנקה לחלוטין. הכוונה, לא יהיה שום רושם שלילי. יכול להיות שיהיה רושם חיובי.
אבל מה זה לעשות המאמץ בעצמו? זה לא חטא וזה לא חמור בעצמו.
אז פה זה כן חטא, מה זאת אומרת?
בדוגמה נגיד שנתת...
הקאה? זה לא חטא?
לא הבנתי. שיקו אותו, הוא לא חטא בזה שיקו
אותו. ברור. אבל כשאדם חווה חוויה, שהיא חוויה קשה. או אדם, לא יודע, אדם עשה עבירה, בסדר? שהיא עבירה, אדם גנב. היה לו קטע של גנבות. כשהוא חוזר בתשובה, או שהוא נהיה ממשיך בחיים, או שהוא יהיה גנב כמו שהוא היה קטן, או שהוא יהיה רגיש מאוד לגנבות. אם הוא יעשה תיקון, אז הוא יהיה ממש רגיש לגנבות, יותר משהו כל אחד אחר.
זה בדוגמה של חטא שהוא עשה, אבל בדוגמה של משהו שהוא חווה.
כן.
אז זה לא שהוא צריך לחזור בתשובה על זה, מה הוא
אמור לעשות? אז תלוי. אם מה שהוא ראה וחווה, זה בעצמו דבר שהוא דורש תיקון, שהוא מלכלך אותו. כמו לדוגמה, נניח אדם ראה מראות אסורים. זה אסור לראות מראות אסורים. אז זה איפשהו נרשם בו. אז הדרך להגיע לאיזשהו תיקון, שוב, זה מהלך פלאי, שכשאדם רוצה לחזור בתשובה, הקדוש ברוך הוא מנקה את זה. ויותר מזה אפילו, הופך את את העבירה שלו לזכות אפילו.
אני מדברת לא על חטא.
כן.
כן. כמו שההורים כאילו...
כן. אז כאשר אדם... נכון, אז דיברנו קודם שאת עצם החוויה נחוק אותה אי אפשר. אפשר כן למנף אותה. זאת אומרת, להפוך את החוויה שהייתה שלילית, להפוך אותה לאיזושהי אבן דרך שאני לעולם לא אגיע לשם. דוגמה, כתוב שכאשר נניח דוד המלך פסק הלכה שהמוני אסור לבוא בקהל השם ולא המונית, מואבי ולא מואבית, אז כתוב שהוא נעץ חרב בכותל, נעץ איזה סכין, זה יהיה זיכרון שלעולם כאילו זה הלכה. מה הכוונה נעץ חרב? שהפך את זה למשהו קבוע, למשהו יציב, לאיזה יתד תקועה כאילו. זה לא משהו, זה לא איזה הלכה שהיא סימסטריאלית, זה הלכה קבועה. כן, אז
אפשר שארבע מרקיע נגיד יחזיר לעצמו רגישות,
בוודאי שכן, זה נקרא חזרה בתשובה. כשאדם חוזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה שהיא לא מהעולם הזה. התשובה, כתוב שהיא קדמה לעולם, היא מעל העולם הזה. בטבע של העולם הזה לעולם הוא לא יהיה כאילו כמו כמכה ראשונה, תמיד זה יהיה משהו שהוא עם איזה קטם מסוים, נכון? עבר פלילי. בעולם עליון זה בדיוק הפוך, אפשר להיות יותר מאשר בפעם הראשונה. זה פלא התשובה.
אבל בן אדם,
כן, כן, חבר. כן, כן.
אבל בן אדם מנצח, זה תמיד מפתיע.
כן.
סתם אני מפתיע.
כן. יש הבדל בין תשובה לבין כפרה. התשובה יכולה להיות שלמה לגמרי, והאדם יכול להיות מתוקן לחלוטין בפלא גדול, ועדיין יש כפרה. אם היה, כן, נניח, עדים והתראה, יש לזה איזשהו תהליך שהוא מכפר על החיסרון. זאת אומרת, יש הבדל בין תשובה לכפרה. אני אתן דוגמה, אדם חטא בשוגג, נניח חילל שבת, הביא קורבן. הוא אומר וידוי קודם כל, כוונה, הוא חוזר בתשובה על החטא שהוא עשה, ויש אחרי זה קורבן כפרה. הכוונה, את הרושם בעולם שזה יצר, את זה בעצם הקורבן סוגר. אז יש... כתוב שזה קשור להכרה בחטא, חרטה, קורא לעתיד. נכון. 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 אז עיני בסידור עולה טריה חלק שני. כמו שלמדנו באילול, נראה את הפסקה הזאת, שאין שום סיכוי להגיע לשום שלב התהליך הזה לגמרי לבד. לא חרטה, לא הכרת החטא, לא קורא לעתיד, שום דבר אי אפשר לבד. הקדוש ברוך הוא איתנו בתהליך הזה. נכון, באמת ריאלית אין סיכוי. לעולם זה לא יהיה סופי, זה לא יהיה עד הסוף. בזכות הקדוש ברוך הוא זה כן סופי, וכבמעלה, וצפונה. בכל אופן, אז כאשר הנפש מתאימה לחטא, אז החטא יושב עליה. אז כשאתה פוגש משהו מסוים, אז זה מתחבר לך כאילו. לדוגמה, את מבינה שאדם רואה את מה שהוא שם לב אליו? נניח שאת איבדת עכשיו טבעת, בסדר? איבדת טבעת ואת חפשת אותה, לא מוצאת, פתאום באה מישהו, מה קורה לך? זה על השולחן. איך לא ראית את זה? איך את פספסת את זה? כי את לא חשבת מראש על אופציה שזה יהיה כבר בכלל פה. אז חיפשת מאחורה, מקדימה, מסביב, לא חיפשת פה. אז אדם רואה את משהו שהוא כאילו שם לב אליו מראש. הכוונה, הוא מחפש את זה, ולכן הוא גם בסוף רואה את זה. אדם שלא יחפש באזור מסוים לא יראה. ואת העין תראה, אבל המוח לא יראה כלום. אז כדי שאדם יחטא בחטא כזה, צריכים שתהיה תשומת לב. הכוונה שהאדם, הראש שלו, יהיה מונח שם. או שתהיה התאמה, שיהיה איזשהו סוג של קשר כאילו בין הנפש שלך כרגע לבין המראה שאתה רואה. אדם שאין קשר כזה הוא לא יראה כלום. להבדיל כמובן, זה להפך עכשיו, עפרון, כתוב שכאשר אברהם הגיע לו, רצה את המערת המכפלה, אז בשלב מסוים הוא אמר, תשמע, יכול להיות שיש משהו, זה עוצר משהו, בוא נראה, נחפש. אומר הזוהר הקדוש, אפרון נכנס למערה, ברח משם תוך שניות, ראה שם הכבישים, מחברושים, הוא ראה שם לא ראה כלום, חולדות הוא ראה. למה? כי אפרון רואה מה שהוא רואה. אברהם ראה משהו אחר, ראה פתח גן עדן, הוא ראה שם. הכל טוב, מה אני מחפש?
אבל בכולם יש איזשהו יתר של הרעיות.
נכון, אבל יש גם הרגל שכאשר האדם מטהר את נפשו, זאת אומרת יש יצר של חיים, שאלה האם זה באמת כאילו הולך להקשר הטהור או להקשר אחר. אז אם האדם לא מתאר את נפשו, או שהוא רגיל באופן מסוים, או שהוא חווה משהו מסוים, אז החוויה הזאת יוצאת מצב שכשהוא יראה את זה פעם שנייה, זה ירגיש לו בבית כאילו. זה הבעיה, זה נקרא לזון עיניהם. הכוונה, אם הנפש היא לא, בכלל לא באזור הזה, גם כשהוא יראה דבר כזה, הנפש תדחה את זה. הנפש כאילו, תסלוד מזה.
לא תהיה יותר רגישה, כי זה משהו כאילו יותר
בסדר מזה, היא תהיה רגישה, יצרום בדיוק, זאת אומרת, תהיה כאילו רגישות שלילית.
אבל נכון, אבל מי שכבר רואה זה כבר לא
רואה כל כך חמור. כן, הכוונה היא שלראות, אין לי בזה שליטה. אני עובר ברחוב, קורה שאני רואה. איפה זה בעיה? הבעיה כאשר אני זן עיניי מזה. הכוונה כשאני אוכל מזה כאילו, שזה כאילו הזין אותי. איך זה קורה? כאשר האדם נמצא שוב בעולם נפשי ורוחני מסוים, והוא בשל לזה כביכול, הוא רוצה, מעוניין, לא יודע איך קורה זה בדיוק, אבל כאילו מתאים לזה, אז כשהוא רואה דבר כזה, אז הוא מתלבש לו טוב על העין. מה שקרה היום בא לטוב בעין. אז כאשר הוא מתאים לזה, זה הבעיה. איפה אין בעיה? כאשר האדם הוא שומר על נפש טהורה ונקייה, אדם כאשר הוא יראה דבר, הנפש תדחה את זה, הנפש תסלוד מזה. לכן הרבה עבודה בהלכות שמירת העיניים זה כאילו לפני, כוונה לא בזמן אמת, אלא מה, איפה אתה חי, איפה אתה מונח. כאשר האדם מונח במקומות עדינים, במקומות רגישים, במקומות טהורים, אז גם כאשר הוא רואה משהו כזה, הנפש לא מקבלת את זה. זה, זה, זה בעצם מה שיש כאן. כן. כן. שרנו הרב, אני באמת חייב לומר שהיום כולכן, כולנו גרים במרכז תל אביב. כולנו. לא, כולנו. גם בשבות רחל. יודעת למה? כי יש מכשיר שאין לי בכיס עכשיו, בדיוק, שהוא מביא לי את מרכז תל אביב אליי פנימה הביתה. ולכן, כל כך חשוב, אני לא יודע, היה כאן בסוף רימון? כאילו קרה? לא מדברים? סליחה, אני לא מבין. אני הקמתי במו ידיי צוות.
לא עבד.
זה משהו ש... אנחנו תכף נראה האם בנות גם קשורות לזה. כי יכול להיות, תראו, יש קטע כזה שבזכויות, אז הפמיניסטיות עפות כאילו. כל הזכויות היא בן. אבל בחובות פתאום נולדים ההבדלים. מה פתאום? זה לא בדיוק כך. נניח דוגמה, בהלכות שמירת הלשון, פתאום הבנות, אין פמיניסטית אחת אפילו. הפוך, אתה לא מבין. חפץ חיים היה בן, מה אתה רוצה? 9 קבים. אז זהו. שיהיה זה שבהם אנחנו מבקשים תהי פמיניסטית, ממש פמיניסטית. ואנחנו עוד נראה האם זה שייך לבנות גם, העניין הזה. אבל בכל אופן, מה שבעצם פוגע בנפש, זה לא מה ראית, אלא עד כמה הנפש מתאימה לזה, עד כמה הנפש זה עולם אותה, ואז כשזה יבוא, זה ירגיש בבית. לדוגמה פשוטה, אנחנו יודעים, יש כזה, כאילו המחשה כזאת, שאומרים שיש אדם, כאילו, הרי זה קורה שיש מחשבות רעות לפעמים, או מחשבות של, לא יודע, פחדים, כל מיני דברים כאלה, או מחשבות כאלה של חוסר צניעות. מה נעשה? אז אין שליטה באורח לרגע. איפה יש כן שליטה? האם אני יושיב אותו בבית שלי? אני אגיד, בוא כנס פנימה, בבקשה. שב, תרגיש בנוח על הספה. זה הבעיה. כאשר זה כאילו מגיע בחטף, יש כל מיני עצות. אדם כאילו עכשיו מחשבות אחרות, אז זה יזרוק החוצה את העניינים האלה. אבל כאשר אדם נותן הרגשה ביתית לאותה מחשבה, זה הבעיה. זה כאן, כאן הסיפור. אז שוב, מתי העין, זאת אומרת, ניזונה מזה? כאשר יש קשר בין מה שאתה רואה לנפש שלך. כשיש התאמה, אז הקסם החיצוני הוא משפיע, למרות שבפנים זה תמה וכאור, אבל בחוץ זה נוצץ. עוד משפט אחד או שניים, טוב? האזנה וכבוד. יצא שמאל באמצע.
לא מאורע נשאר כמו בחוץ לפי אחת כפרת הדוראו, שהיה צריך לכפרה וכפרתו ראויהו כי להתעכב התורה לדור שלנו, אלא מפני שהורדה
הורדה תכונתם
היא ההתאמה עם החזרון של היפה עד כשתרשות עם כל מיתר
מובן? זה שהם צריכים כפרה זה לא בגלל שהם ראו, אלא בגלל שעיניהם זנו מזה, זה הזין אותם, הם אכלו מזה. זאת אומרת, הבעיה שהייתה היא לא בעיה נקודת מקרית, הבעיה היא תודעתית יותר, שבתודעה שלהם זה התקבל, זה היה חלק מתוך האג'נדה, ועל זה צריכים כפרה ולא על זה שהם ראו. קורה שאדם רואה. אז מכאן שעיקר העבודה והאחריות של האדם היא לא על מה אני חווה, אלא מי אני. כאשר הנפש שומרת על גובה מסוים, על טהרה מסוימת, אז גם כאשר האדם חווה נקודתית משהו מסוים, זה לא משנה, זה לא שלא באמת, הוא דוחה את זה. כאשר האדם נמצא במקום נפשי ורוחני נמוך יותר והוא חווה כזאת חוויה, אז החוויה היא נדבקת אליו. זה קשור קצת, אני לא יודע אם אתם הייתם פעם במקומות האלה, אבל נניח את צבעת פעם קירות כאן, בסניף, מצוין. טוב שיש סניף, ברוך השם. יפה. אז בסניף אנחנו יודעים שכדי שהצבע בסוף יתפס על הקיר, רוצים פריימר, נכון? לפעמים. נניח על בטון. בצבע רגיל לא, פתאום לא נשאר בטון, פשוט נופל הצבע, נכון? בסניף לא עושים את זה. בעיקרון אבל, בעיקרון, יש צבע שהוא כאילו מקשר. נניח צבע על עץ, ולא יכול לצבע סתם עץ. צריכים איזשהו משהו שיהיה אין קשר. אז בכדי שיהיה מכנה משותף, או בכדי שאת הצבע הזה ידבק אליי, אני צריך שתהיה התאמה בין החומר של כאילו המצע לצבע. אחרת הוא לא פשוט ייפול. אז בהקשר הזה גם כן, ככל שיש יותר התאמה בין נפש האדם למה שהוא רואה, זה יותר ידבק בו. ככל שיש פחות התאמה, לא ידבק. זה יהיה, אני אשמע, אני אראה, אבל זה יעבור לידיים שלי. זה באמת לא יהיה בפנים עד הסוף. אז זה מה שקשור באיך אני, כאילו, או מה אני בעצם נדרש בעניין שמירת העיניים. זאת אומרת, העיניים כנראה הם כלי מאוד חשוב, ולא תקרב כנראה זה גם בראייה, וכדי להימנע מזה, לנצח את זה, אני צריך להיות עם נפש שהיא לא בסיפור הזה, כאילו לא בהקשר הזה. ואז גם כאשר תהיה חוויה כזאת נקודתית, היא לא תהיה חוויה שיטתית, זה לא יהיה משהו שהוא כאילו קשור אליי באופן מהותי, זה יהיה משהו חולף. יש הרבה דברים כאלה שאדם לא מספיק מוכן לקבל, ואז הנפש, פשוט חוויה, היא חולפת לידי. נניח לדוגמה, היית בשיעור עם עוד כמה בנות, הרב אמר משהו עבור אחוז מסוים של הבנות, זה היה בסדר, עוד משפט, לא קרה כלום. עבורך זה היה כאילו רוגת כבן העיניים, בול כאילו. איך, מה, מי באמת קובע את זה? זה לא כמה הרב הוא, לא יודע, חריזמטי או משהו כזה. זה קשור לכמה הנושא או הסגנון, אפילו מילה אחת שהוא אמר, כמה זה היה בול עליי, כאילו כמה זה בדיוק התלבש לי על מה שאני. ככל שזה יותר, אז אני יותר דרך זה תשומת לב, זה כאילו נוכח אצלי יותר. אז אומר הרב, זה שעם ישראל ראה מראה לא צנוע, זה לא הסיפור כאילו. הסיפור הוא האם זה הזין אותו. זה השאלה. אם זה הזין, זה הבעיה. גם כאשר אנחנו יודעים שגם בהקשרים אחרים שהם כלא בריאים. נניח, אני לא יודע אם זה כזה קריטי, זה כזה סוף העולם, לשתות קוס קולה. לא בטוח שזה כזה קריטי. זה מאוד קריטי אם אדם שותה כוסות קולה נניח 10 פעמים ביום, כאילו. זה כבר מצטבר, ממש קריטי. זאת אומרת, אם זה כשיטה, זה בעיה. או נניח, אני חושב, שוב, לא, אין צורך לנסות את זה בבית, אפשר, אבל לא קריטי. נראה לי שסיגריה אחת לא גורמת לשום דבר. אבל זה מאוד מאוד מסוכן כשזה סדרתית, כאילו. כשזה שיטה. אז זה בעצם מה שכתוב כאן, שהעין ניזונת מזה, זה הבעיה. כן.
אם הנפש
היא
בכל חטא או כאילו היה סוכרים,
אני טועה, כאילו בטח ייקח הרבה יותר זמן גם לזכות את זה, כאילו הרבה זמן עד שנגיע למצב שזה לא ייכנס, כאילו זה הרבה זמן ומעט זמן, זה קשור לאם אני חושב בתפיסה אבולוציונית או בתפיסה אלוקית. זאת אומרת, אם השם עזב את העולם וזה רק אני והעבירה, אז באבולוציה זה המון זמן לוקח לנקות דבר כזה, שפשופים ועניינים וזה. אבל אם השם איתי בתשובה, אז זה לא בהכרח תהליך אבולוציוני. זה יכול להיות גם משהו שהוא מהיר מאוד ביעף. זה קצת כמו הפעולה. זאת אומרת, אם באמת משיח מגיע בצורה אבולוציונית טבעית לגמרי, לך דעה כמה זמן זה ייקח. המון שנים זה, זאת אומרת, עלול לקחת.
איך אני יודעת שחזרה בתשובה, זה מה שהשיטה
היא עכשיו. כך כתוב בספר דברים, בכי תצא. כתוב, ושב השם אלוקיך את שבותך. אני שב, הוא שב איתי ביחד. הקדוש ברוך הוא עושה כאילו מאצ'ינג, שקל תמורת שקל. אני עושה, וזה אפילו יותר עמוק מזה. הוא גם שב את השבות שלי. הוא גם שב את, את, ה, את, ה, את החצי שלי כביכול. זה כמו נניח, כן, אבא שאומר ששמי, את תעבדי בקיץ, אני אתן לך חצי חצי. בסוף את החצי שלך גם הוא נותן לך. אז הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, לגמרי איתנו, והוא אוהב, הוא רוצה תשובה. זה אנחנו קראנו לפני כמה דקות, שהוא מאוד רוצה תשובה, ולכן זה לא תהליך שהוא קורה בצורה טבעית. זה תהליך מדולג. ובגלל הדבר הזה יש לי סיכוי, אחרת לא היה לי שום סיכוי. אנחנו רוצים קצת להמשיך, טוב, אפשר? הופכים דף? מתאים לכם להפוך דף? בואו נראה בבקשה מקום מספר 7, כבר אנחנו ראינו את זה, נכון? אתם זוכרות שאיסור לא תקרב הוא איסור סימטרי לגברים ונשים כאחד, וכיוון שלא תקרב זה בכל התחומים, גם בשמירת העיניים, כנראה באופן פשוט שיש בעיה גם לגבי הדבר הזה. ואם אפשר בבקשה לראות את מקור 9, זה בצד שמאל למעלה, אוצר הפוסקים, הוא עוסק האם מותר לאישה לראות איש, או כפי שאתם נוהגות בדרך כלל בשמחת תורה עם הטלסקופ. אז זה מה שעוסקים פה, האם באמת מותר לאישה להסתכל באיש, האם גם זה, האם זה כאילו יש שם מחלוקת. אז כתוב ככה, והסתכלו נשים באנשים בתשורת שי וכו' וכו' כתב על בתי הכנסת, כן? אני צריך לסדר ישיבת האנשים באופן שלא יזונו הנשים עיניהם מהאנשים. זאת אומרת, הוא אומר שיש עניין שתהיה מחיצה עם הפרדה דו-כיוונית, כאילו שלא האיש כלפי האישה, לא האישה כלפי האיש. זאת אומרת, זה שיש נניח זכוכית שהיא שקופה אטומה, לפי זה לא תקין. וצריכים גם שהאישה,
כאילו לא יודע שכולם עושים את זה.
יפה, אולם, הנה, בבקשה. המערי, הייתה את אלבום הכוונה בסאטמר, הביאול סאטמר, הוא חלק על זה, אומר שלא, שזה כאילו אין בעיה. עובדה שבבית השואבה אז עשו באמת עזרת נשים למעלה, ולמעלה באמת רואים את הרמטה. אז זה לא סימטרי. אבל איך שלא יהיה, בוודאי שיש עניין לאישה לשמור על המחשבה שלה. זאת אומרת, יש הבדל בין ראייה, נקרא את זה באופן פשוט, באופן אנושי, לבין ראייה שהיא יותר, נקרא את זה אינטימית. זה ודאי כאילו אסור לאישה, גם כלפי איש. רק נראה לסיום אנחנו נראה את מקום מספר, זה גם 9, לא, זה צריך 8, לא יודע, קיצור, 1 הוא 8. אז 9 זה השולחן ערוך, ושם זה נכתב לפני כ-550 שנה. אתם בטח מתארות כאילו איזה ספרות הייתה אז, נכון? לפני כ-600 שנה. אז עוסקים שם בהאם זה מותר לקרוא בשבת ספר עמנואל. זה היה ספר כנראה איזשהו רומן כזה או אחר, שוב, של לפני 600 שנה. נראה לי, איך נאמר, בדרגות של תוכן וסגנון קצת שונות מאשר היום. הרבה שונות מאשר היום. זה קשור מאוד לאיזשהו הרגל מגונה בהרבה מאוד בתים שרוצים לשמור על הצניעות. אז מה עושים? אז מביאים לאימא, בדיוק, מביאים לאימא, היא קוראת את כל הספרים. אם זה קשר, אז מעבירים את זה לילדים גם כן, ואם לא, אז לא, מקסימום הלכה אימא. אז בואו נראה עכשיו את השולחן ערוך על הדבר הזה. האם זה מותר, האם אפשר לקרוא בשבת ספר קריאה כזה, נקרא זה ספר עמנואל, או ספר מלחמות, זה ספר פעולה נקרא לזה היום, ספר צבאי כזה, של מבצעים צבאיים. אז זה נכתב בתוך הלכות שבת. תכף נראה, כי מתי זה אסור, אם זה אסור. אנחנו במקור 9 בשולחן ערוך. בכבוד. תפנו, צריך להיות שם כנראה. תפנו אל. ואין צריך לומר. כן, אז זה גם בשבת, אומר השולחן ערוך, וגם ביום חול. רק עוד נקודה אחת חשובה, כהמשך לשיעור שעבר, יש שד אנטי דתי אצל כל אחד מאיתנו, והוא פורץ כאשר האדם פוגש משהו שהוא לא רגיל אליו. זאת אומרת, זה לא בהכרח קושייה תיאולוגית מה שאני שואל עכשיו, אבל זה קשה לי כי אני לא רגיל לזה. זה נשמע לי מוזר, נשמע לי כאילו קיצוני, נשמע לי הזוי. לפעמים הזוי הזה זה לא קושיית כן, בהקשר הלוגי, אלא פשוט אני לא רגיל. אני כבר הרבה שנים רגיל למשהו מסוים, הרבה זמן רגיל למשהו מסוים, כשאני פוגש דעה שונה, אז זה יוצר התנגדות, זה יוצר איזה כעס כזה. אז אם את כועסת, תרגעי, זה לא קשור בכלל לתוכן, זה קשור לעובדה שלא תמיד אנחנו רגילים לשמור על השולחן ערוך פשוט. אז בעצם מה שהוא אומר, שאסור לקרוא בספרי חשק, זה נקרא כאן, בספרי מלחמות, אלימות, והוא אומר שכאילו בעניינים של תאווה, של רומנים וכדומה, אז זה גם מגרה יצא הרע, זאת אומרת, זה גם מושב לציים, וגם פנייה אל אלילים, וגם מגרה יצא הרע. יש לי שאלה, האם, זאת אומרת, נראה לך שאין בעיה לאישה לעבור איסור של מושב לצים, לדוגמה? זה כאילו גם לאישה או שזה רק לאיש? מושב לצים זה כאילו בתלנות כזה. סתם. לא, זה ברזלים, זה שיחות ברזלים. האם זה רק לבנים או גם לבנות, לדעתכם? אני מאוד שמח על תשובה יפה. בזה תהיה פמיניסטית באמת. כי בלא תעשה תמיד, כתוב אישה, כתוב אישה לאיש לכל איסורים שבתורה. אין שום לאו מלבד שניים. אחד זה בל תקיפו, שזה כן מותר לאישה, ואחד תער, שגם כן מותר לאישה. מלבד זה, אין לא תעשה שאסור לאיש מותר לאישה. אין. לא בהלכות שבת, לא בזמן גרמה או לא זמן גרמה. איסורים זה תמיד אישה כתוב. מה שאישה באמת פתורה, זה מעשה שזמן גרמה, אבל זה לא לא תעשה. וגם בעשה שזמן גרמה יש כאלה שהיא כן חייבת כי הם היו באותו אנס וכדומה. בכל אופן, שאסור לקרוא לא בשבת ולא ביום חול לא ספרים של מלחמות, הכוונה של אלימות, ולא ספרים של חשק. לא, תלוי, אם זה דבר שיש בו גם כן מוסר, אז משהו אחר, או נניח, לא יודע, סיפורי צדיקים על גיבורי ישראל, אין בעיה.
לא, אז לא סיפורי צדיקים.
אבל אם זה סתם, כאילו, דברים שסתם.
אני לא מבינה,
לא יודע, ספר על...
ספר היסטורי.
לא זכיתי לקרוא, אני לא יכול לדעת אם זה... אז היסטוריה שבאה באמת לגלות את ישועת השם, זה אחד. וסתם שהם סתם רומנים כאלה, סתם שטויות כאילו. אז אם זה לא ידע כללי, איך לא היסטוריה? אם זה סתם, סתם רומן מומצא, שהוא שטותי. אז תלוי, אז אם זה, אם זה, אם זה גם היסטוריה, אז זה ערך. אם זה לא, איך לא ערך? אז אני אומר, אם דבר מסוים הוא סתמי, אין לו משמעות, והוא גם, יש בו תכנים שליליים, כמו גסות ואלימות, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. דרך אגב, אני לא חושב שזה, זה עניין, עניין, עניין דתי דווקא. אלא סתם אדם נורמלי אמור לסלוד מדברים גסים. בקשה בכלל לדת. אז זה לא נורא, אבל אם זה מחנך לדברים שליליים כמו לגסות או כמו לאלימות, זה דבר שהוא לא טוב, הוא לא בריא. כשאני הייתי קטן היה ערוץ אחד רק, זה היה נקרא רשות השידור, היה פעם דבר כזה, והייתה איזה סדרה, זה היה שחור לבן כמובן, בשם בילבי. בילבי זה היה מישהי כזאת שובבה. היא סבתא שלכם. ובתור ילד אני זוכר שהיו בחדשות כל מיני מקרים של... הילד ראה את הדבר הזה, חלם בלילה על זה וקפץ מהחלון. בסדר רצינות. קפץ מהחלון. בלי חבלה, תוך כדי חלום. כי הייתה כזאת כאילו פרועה כזאת. כזה על סוסים, מהצריף שלה וכל זה. אז... זה נניח תוכן שלילי, או נניח לראות, לקרוא דברים שהעניין שלהם זה גסות, זה כאילו בוטות, זה דבר שהוא לא טוב לנפש. אז בשבת זה ודאי אסור. וביום חול הוא אומר, אין עניין, זאת אומרת, דברי חשק כאלה. זה גירוי יצא, נניח, חשוב, אני מעריך שמה שכתוב כאן דברי חשק, זה לאין ארוך יותר צנוע או פחות גרוע מאשר מה שקורה היום. בספרות חילון. איך אפשר? אולי לפי הסופר. נו? אז מה את עושה עם זה?
לא, כאילו השאלה אם מותר לי לקרוא ספרות גויית טובה.
למה לא?
כי הם יכולים להכניס כל מיני אלמנטים.
אמרת טובה.
אם את אומרת
שהיא טובה,
אז
מה שתוכל?
אין דבר כזה.
טובה הארץ מאוד מאוד, אני לא יודע. יש
דבר
נקי.
לא, אם זה לא של יום.
לא יודע. אני חושב שיש.
אבל זה באמת בעיה של כאילו שהציבור
שלו,
זה באמת
אין מצטורים. באמת, זה באמת המדילה. חבוד. נראה לי שיש, אבל גם אם, זה בלי יוצר שאין, כאילו מה זה אומר? אז עדיף להיות בור ועם הארץ, מאשר להיות חוטא. ואני חושב שיש, אבל גם אילו נניח לא היה כלום, היה רק או חטא או להיות טמבל, עדיף להיות טמבל מאשר להיות חוטא, לא? אבל יש באמת.
הרב, אם נגיד באופנה זה נאמן בשירות תיאטרון, נגיד מחזות יוונים, אז הם כבר
אומרים לקרוא אותם? תגידי את, אני לא יודע.
הם לא נקיים, אבל
השאלה אם... המושג הזה... זה מושג שאני פשוט אלרגי אליו. מה זה לא נקי?
לא נקי.
זה מתונף נקרא. באמת אני אומר. זה כאילו ביטוי של שבת כזה. לא נקי. בסדר. זה... שברת אותי כאילו. עכשיו זהו. בגרות אין מה לעשות. דוחה הכל. מה? אני לא מבין את השאלה. אם דבר מסוים הוא לא מוסרי כאילו. מה הקשר לבגרות עכשיו?
זה נראה לי...
מוזר. איך יכול להיות שרק שמות רחל גילו את האמת? אפשר שלך לראות אבל את המשנה ברורה רגע? רק משנה ברורה, משנה... צריך להמשיך פעם הבאה, אני פשוט מנסה. לשמור את הפנים בבקשה, לפעם הבאה ותחשבו על זה בינתיים. תודה רבה.